הגענו לדף כ"ח עמוד ב' במשנה למטה. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. במשך כל חג הסוכות אדם צריך להפוך את הסוכה לדירת הקבע שלו, שעיקר דירתו שם, ואילו הבית שלו זה דירה ארעית. ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות? אם ירדו גשמים בסוכה, מתי מותר כבר לצאת מהסוכה ולהיכנס הבית? מי שתשרח המקפה, מקפה זה תבשיל נוזלי, אז כשירדו מספיק גשמים שהתבשיל עומד להתקלקל בגלל המים שנכנסים, מותר כבר להיכנס הביתה. והמשנה מביאה משל על המשמעות של ירידת גשמים בחג הסוכות. משלו משל למה הדבר דומה לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. והגמרא תדקדק ותבאר את המשל יותר. קודם כל הגמרא מביאה ברייתא שמבארת את כך שאדם צריך לעשות את הסוכה כדירתו הקבועה במשך חג הסוכות. תנו רבנן, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע, וביתו ארעי. כיצד? היו לו כלים נעים, עלה לסוכה, יש לו כלים, דברים טובים, כלים טובים, אז הוא צריך דווקא להביא אותם לסוכה, כי כמו שאדם משמש בכלים הטובים שלו בבית, עכשיו הסוכה זה הבית שלו. מצאות נאות לשינה גם כן מעלה לסוכה, אוכל ושותה ומטייל בסוכה, מטייל הכוונה נופש בסוכה. מנהלים מילי מפלא, עומדים את זה, דתנו הבנן, כתוב הברייתא תשבו, למדו בסוכות תשבו שבעת ימים. כאין תדור, אדם צריך לשבת בסוכה, כאין תדור, כפי שהוא דר, כפי שהוא גר בביתו, בשאר ימות השנה. מכאן אמרו כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו ארעי. כיצד? היו לו כלים נעים מעלה לסוכה, מצאות נאות מעלה לסוכה, אבל אוכל ואוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן בסוכה. על סוף הדברים של ברייתא, משנן בסוכה, משמע שכאן לימוד תורה זה בסוכה. אומרת הגמרא, איני ואמר רבא, מקרא ומתנה במטלתא ותנויי בר במטלתא, לקרוא תורה שבכתב ולשנות משניות שערוכות ושגורות בפיו, אז זה עושים בסוכה. אבל לימוד עיוני יותר, תנויי, אז אם הוא רוצה, יכול ללמוד מחוץ לסוכה, כי הוא צריך יותר, אווירה יותר נוחה ללימוד, יותר להתרכז בסוכה, קשה להתרכז. עומד כבר נכון, יש סוגים שונים של לימוד, לא קשה, במיגה עשה בעיוני, באמת נכון. הברייתא שמדברת על שינון, אז מדובר, אם מדובר על עניין עיוני, אז באמת שאדם צריך דבר חדש יותר, לעיין יותר, דבר שהוא עוד לא למד כמו שצריך, אז זה מחוץ לסוכה. אבל דבר עיוני שהוא משנן עכשיו, הוא למד בעיון, אבל עכשיו רק משנן, על זה אמרנו בגרסה, זה מיגרס. כלומר, דבר שבעצם אדם חוזר אליו, את זה הוא יכול מתוך הסוכה, הוא פחות יצטרך להתרכז, אלא יותר רק על לחזור מה שהוא כבר עיין בו ולמד. וזה מאיפה אנחנו יודעים שיש סוגים שונים של לימוד. כעד רב אברהם בר חמא, כעבו קיימי מקמד רב חיסדא, כשהיו עומדים לפני רב חיסדא, אחרי שהוא לימד אותם את הסוגיה, מראתי בגמרא, בעד הדדי, בעד המייני בספרה, היו חוזרים יחד במרוצה, מה ששמעו מפיו. אחרי זה מעיינים בטעמים של הדברים, ואם יש למה להשיב עליהם. כלומר, יש גם בלימוד עיוני שני סוגים. יש לימוד עיוני שמשננים וחוזרים, ויש לימוד עיוני שמעמיקים ומנסים להקשות ולתרץ וכדומה. אמר רב אמני משתיה במטלתא, מותר להשאיר כוסות בסוכה, גם אחרי השימוש בהם. ולמה? כי הם לא כל כך, הכוסות האלה לא כך מאוסים. כלומר, אם אדם שתה בכוס, הכוס בסדר. כוס עדיין נראה יחסית נקי, ולכן אפשר להשאיר אותו בסוכה גם אחרי השימוש. אבל מה נמיך לבא ממטלת, אבל קערות ובעצם צלחות, אחרי שאדם אכל בהם צריך להוציא מהסוכה, כי זה כבר לא יפה להשאיר דברים מלוכלכים בסוכה, זה לא מכובד לסוכה. למרות שאדם עושה את דירתו העיקרית בסוכה, ולכאורה בבית אדם משאיר כלים מלוכלכים, בסוכה, בגלל שיש תוספת קדושה, צריך להוציא את הדברים המלוכלכים והמבזים את הסוכה. חץ בשחיל בא ממטלת, כלי חרס, כדי חרס. ששואבים בו מים או דלי של עץ אחרי שישתמש בהם, גם צריך להוציא מהסוכה, כי זה דברים לא יפים, דברים מאוסים. ושרגה במטלת, הנר של חרץ מותר להכניס לסוכה, ואמר לפעם במטלת, יש אומרים שדווקא צריך להשאיר אותו מחוץ לסוכה, אבל לא פליגי, לא נחלקו. בסוכה גדולה, מדובר בסוכה גדולה, אז מותר להכניס. בסוכה קטנה, בסוכה ששבעה על שבעה טפחים, אין להכניס. יש בזה הסברים שונים, אבל התוספות פה מסביר, הכוונה איסור של הנר בסוכה קטנה, זה גם כשמשתמשים בו, למה? בגלל שחשש שריפה, לכן אם מדובר על סוכה קטנה, אין להכניס נר מחשש שריפה, סוכה גדולה, אפשר להכניס נר, לפי זה לא מדובר דווקא נר של חרס, אלא נר גם של חומרים אחרים, ולא מדובר דווקא על מיאוס, אלא כמו שאמרנו, על חשש שריפה. למדנו במשנה, ירדו גשמים, ימתי מותר לפנות, אמרנו מי שתשרח המקפה, תנה, הברייתא מבארת, מי שתשרח המקפה של גריסין דווקא, כלומר גריסין זה תבשיל שממהר להתקלקל בגשם מועט. כלומר גם אם ירדו רק 100 גשמים שבתבשיל של גריסין מתקלקל, אז כבר מותר להיכנס הביתה. הבאי אביתיו קמד רב יוסף מטלת, הבאי ישב לפני רב יוסף בסוכה, נשב זיקה וקמאי תציבותה, רוח נשבה וגרם לקיסמים לנשור על המאכל של רב יוסף. אז אמרנו רב יוסף, פנו למעני מאחר, תוציאו לי את הכלים, את הכלי את השמישים מכאן, ואני יצא מהסוכה ויכנס הביתה. אמר לבי ונתנן, הרי למדו במשנה, משתסרח המקפה, אז למה דווקא קצת רוח, נשאו קצת קיסמים, למה אתה יוצא? אמר לדי, כיוון דני לדתי, אני מכיוון שאני ענייני הדת, כלומר אני אסתניס, לא יכול לסבול את זה, ואמר לה, הרי מצטער פטור מן הסוכה, אז כמי שתסרח המקפה דמי לי, הקיסמים שנושרים בתוך המאכל שלי, הם דומים כמו השיעור שאמרו במשנה, שאם יש מספיק שמים לקלקל את התפשיר של גריסים, מותר כבר להיכנס הביתה. עוד בניין ירידת הגשמים בסוכה, תנו הבנן היה אוכל בסוכה וירדו גשמים, וירד, אין מטריכים לו לעלות, נניח היה ירדו גשמים, והוא נכנס הביתה, זה כמה ירד, ירד מהסוכה שהיה לגג לביתו, וככה סיים שם סעודתו, אז פסקו הגשמים, לא מטריכים אותו לעלות, כלומר לא צריך לעלות לחזרה, עד שגמור סעודתו, הוא יכול לסיים את הסעודה שלו בבית, ורק אחרי זה לעלות את הסוכה. היה ישן תחת הסוכה וירדו גשמים, נניח היה ישן בסוכה וירדו גשמים וירד, בגלל זה נכנס הביתה, אז אין מטריכים לו לעלות עד שיהיה אור. כלומר, גם אם פוסקים הגשמים, לא צריך לחזור לסוכה עד שיהיה אור. יהיה אור פה זה עם א', משמע שיהיה אור היום, יהיה אור היום, אבל שואלת הגמרא, איבאילו, מה בדיוק הכוונה, האם עד שיהיה אור בעין או עד שיהיה אור באלף? כלומר, האם הוראת הברית הכוונה, לא מטריכים אותו לעלות חזרה לסוכה עד שיתעורם מהשינה, ממילא גם אם הוא קם באמצע לילה, הוא צריך לחזור לסוכה, או הכוונה שיהיה אור באלף עד שיגיע היום. אז הגמרא מנסה להביא ראיה לפשוט את הספק. תשמע, כתוב בברייתא, היה יושב בתוך הסוכה, ירדו גשמים וכולי, עד שיהיה אור ויעלה עמוד השחר. תארתי, כאילו האם תכן שהברייתא קובעת שבשני זמנים הללו צריך לחזור לסוכה, הרי שני הזמנים הללו סותרים זה את זה. עמוד השחר, אולי לפני שמאיר הרקיע, יהיה אור עם א', מאיר הרקיע בצד מזרח, זה אחרי יעלה עמוד השחר. אלא הכוונה באמת, אם עד שיהיה אור עם עין, עד שיהיה אור ויעלה עמוד השחר. כלומר, עד שיתעורר, אבל בתנאי שהגיע עמוד השחר. אם עוד לא הגיע עמוד השחר, למרות שיתעורר באמצע הלילה, הוא לא צריך לחזור לסוכה. עוד למד במשנה, משל למד דבר דומה, לעבד שבא למזור כוס לרבו, שפך לו קיטון על פניו. הגמרא מבררת את המשל, איבאילו, מי שפך למי? מה הכוונה? האם הרב שפך את הקיטון על העבד? או אולי העבד שפך את הקיטון על הרב? אז תשמע, הגמרא מביאה ברייתא, דתניא, שפך לו רבו קיטון על פניו, אמר לו, אי אפשר בשימושך, אי אפשר בשימושך. כלומר, עם ישראל באים לערוך את הסוכה בזמן שהקדוש ברוך הוא קבע, שזה בסתיו, והוא שופך את הקיטון על פנינו כביכול, כלומר, הוא מוריד גשמים, ואז הוא אומר, אני בעצם לא מעוניין בשימושך, לא מעוניין במצווה הזאת שאתם מקיימים. עכשיו, במשנה אמרנו שגשם שיורד בסוכות זה בעצם סימן כללה, כביכול הרב שופך את הקיטון על פנינו, הקדוש ברוך הוא כועס עלינו. אז הגמרא בעצם מביאה תופעות טבע אחרות שגם הם סימן כללה. תנו רבנן, בזמן שהחמה לוקה, שחמה לוקה הכוונה ליקוי חמה, אז סימן רע לכל העולם כולו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו, והניח פנס לפניהם. הוא רוצה שהם יראו את האוכל, ויוכלו לסעוד כמו שצריך, הוא שם שם פנס. אבל אם הוא כעס עליהם, אז אמר לעבדו, טול פנס מפניהם והוא שיבם בחושך. מה הוא עשה? הוא שם, הוא הסתיר את האור, וככה לא יכלו ליהנות מהסעודה כמו שצריך. ככה הקדוש ברוך הוא שעושה ליקוי חמה, כביכול זה סימן שהוא כועס עלינו. דניאל ומאיר אומר, כל זמן שמאורות לוקים, סימן רע לסונאים של ישראל. סונאים של ישראל, הכוונה לשון סגין, האור לשון נקי, הכוונה סימן רע לישראל. הם צריכים לדאוג מהסימן הזה יותר. מפני שמלומדים במכותיהם, הם רגילים ללקוט יותר. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא מביא משהו של סימן רע לעולם, מכיוון שעם ישראל הם אלה שרגילים לקבל מכות יותר משאר האומות, אז הם צריכים להיות הראשונים שחוששים שמא המכות יגיעו להם. משל לסופר שבא לבית הספר רצועה בידו, נניח שיש מלמד תינוקות, מגיע לבית הספר, יש לו רצועה בידו לתת מכות לאיזה ילדים, כי הם לא מתנהגים יפה, מי דואג? מי זה הראשון שצריך לדאוג? מי שרגיל ללכות בכל יום ויום, הוא דואג, מי שרגיל לקבל מכות בדרך כלל, הוא זה שצריך לדאוג קודם כל, כי הוא מלומד במכות, כך אותו דבר גם עם ישראל מלומד בעונשים משמיים יותר מאומות אחרות. עוד ברית יתנו בנה בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים. הברית הזאת אומרת שדווקא כשיש ליקוי חמה, אז זה סימן רע לשאר האומות, אבל לבנה לוקה, ליקוי לבנה, אז זה סימן רע לסונאים של ישראל. ומדוע כך? מפני שישראל מונים ללבנה. ישראל מונים את השנה שלהם לפי הלבנה. ועובדי כוכבים לחמה. עכשיו עוד לוקה במזרח. אם השמש לוקה במזרח בבוקר, כשהשמש בצד מזרח, אז זה סימן רע ליושבי מזרח במערב, כלומר אחר צהריים שנוטה לצד מערב, זה סימן רע ליושבי מערב. באמצע הרקיע, סימן רע לכל העולם כולו, זה בצהריים. פנה דום לדם עם השמש, נראה כמו דם, נראה כמו צבע דמדם, אז חרב בא לעולם. אם לסק, כלומר פניו של השמש נראים כמו שחורים, דומים לסק, זה חיצי רעב באים לעולם. כי למה? כי פניו של אדם שסובבים לרעב, הם נראים קצת שחורים או אפורים. אם לזו ולזו, גם לדם וגם לסק, זה חרב וחיצי רעב באים לעולם, שניהם באים לעולם. לקה בכניסתו, אם השמש לקה בכניסתו, כלומר היה ליקוי חמה בכניסתו, כלומר בשקיעתו, אז זה פורענות שוהה לבוא. זה סימן שהפורענו מתעכבת מלבוא, בשקיעה. ואילו אם זה ביציאתו, בזריחתו, אז היא ממהרת לבוא. אבל יש אומרים גם הפוך, יש אומרים חילוף הדברים, יש אומרים בדיוק הפוך. כשלוקה בכניסתו, פורענות ממהרת לבוא, וכולי. אז אפשר להפרש גם כך וגם כך. עוד הברייתא אומרת, אין לך כל אומה ואומה שלוקה, שאין אלוהיה לוקה אימה. כלומר, גם השר שממונה על האומה הזאת בשמיים, גם הוא מקבל מכות, עונשים, שפטים, כפי שכתוב בפסוק שנאמר, ובכל אלוהי מצרים עשה שפטים. ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, כלומר, כל מה שדיברנו, זה הטבע. אבל בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מקיים את התורה ומצוות בארץ, ומקיים את האידיאלים האלוקים, אז אין מתיירים מכל אלו, גם אם יש סימנים רעים, לא מתיירים מהם, שנאמר, כל אמר השם אל דרך הגויים אל תלמדו, ומאותות השמיים אל תיחתו, אין מה לפחד מהם, כי איחתו הגויים מהם, עובדי כוכבים איחתו, אבל אין ישראל איחתו, והכוונה כשהם עושים רצונו של מקום. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמפרטת את הסיבות לכך שיש ליקויי חמה וכולי. תנו רבנן, בשביל ארבעה דברים חמה לוקה, כלומר בשביל ארבעה פשעים יש ליקוי חמה. על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה. אם לא נספד כהלכה, אב בית דין פה הכוונה לראש הסנהדרין, אז זה לא בסדר, צריכים, יש פה פגיעה בכבוד התורה. ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה. אונסים אותה ואף אחד לא בא להושיע לה. ועל משכב זכור, ועל שני אחים שנשפך דמן כאחד. ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקין, הירח והכוכבים לוקים, על כותבי פלסטר, זה הכוונה שטרות מזויפים, מכתבי שקר, לשים דופי לאדם, אולי פשקיבילים כלול בזה, ועל מעידי עדות שקר, ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, חכמים גזרו לא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, כי קשה לשמור על הבהמה דקה, שלא יראו בשדות של אחרים, ואז מחריבים את הארץ. אז לכן מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל, ועל קוצצי אילנות טובים, כלומר קוצצים עצי פרי שלא לצורך. ובשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים נסערים למלכות, כלומר מאבדים את נכסיהם. על משי שטרות פורים, בעלי בתים הם משאירים אצלם שטרות חוב שכבר פרו אותם, כבר החזירו להם את החוב, בכל זאת משאירים אותם את השטר, תשיכו לגבות את החוב פעם נוספת, להגידו, לא החזרת לי, וכו', הנה יש לי שטר. ועל מלווי בריבית, בעלי בתים שמלווים בריבית, שזה כמובן איסור דאורייתא. ועל שהיה סיפק בידם למחות ולא מחו, לפעמים בעלי בתים, אנשים עשירים, אנשים עם כבוד, עם כוח, יכלו לעשות מחאה על עבירות, והם לא עושים מחאה על עבירות, כלומר, היו מקשיבים אליהם ולא עשו את זה. אז זה שלא מחו כמו שצריך בעבירות, אז גם זה סיבה לכך שנכסי בעלי בתים יורדים, ועל שפוסקים צדקה ברמים ולא נותנים, ולפעמים בעלי בתים דורשים מאחרים לתת צדקה לעניים ולא נותנים. עוד בנידון אמרה, בשביל ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יוצאים לתמיון, כלומר, קלים מאליהם. על כובשי שכר שכיר, כלומר יש להם פועלים והם דוחים אותם כל פעם, כן, אני אשלם עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, ודוחים את התשלום, מעכבים את התשלום, ועל עושקי שכר שכיר, זה עוד יותר, גוזלים לגמרי את התשלום, לא מוכנים לשלם לפועלים שלהם. ועל שפורקים עול מצוואריהם ונותנים לך לחבריהם, לא מוכנים לעבוד במה שהם צריכים לעבוד, או אחריות מסוימת מעבירים לאחרים. ועל גסות הרוח, מתגאים, מסתרים על אחרים בגלל העושר שלהם, בגלל המעמד שלהם, בגלל הכבוד שלהם. אומרת הגמרא, על גסות הרוח כנגד כולם, העבירה הזאת יותר גרועה, שקולה כנגד כל שאר העבירות. אבל בענבים, דווקא אנשים הענבים יש להם ענבה אקטיב, ואנשים ענבים ישו ארץ והתענגו על רוב שלום וכו'. הדרן לך הישן, בזה סיימנו פרק שני, ונתחיל בעזרת השם פעם הבאה, פרק שלישי. חזק וברוך.